שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת וירא, לפני הסיפור של סדום, והנושא של השיעור שלנו היום הוא משיח בסדום. הזכרנו את זה שבוע שעבר או לפני שבועיים, שצריך להבין למה משיח גנוס בסדום. למה צריכה לצאת רות המואביה ואחר כך נעמה המונית, אשת שלמה, למה בעצם צריכות לצאת מסדום, מעמון ומואב שנמצאים אצל לוט בסדום. למה? אז בואו נתחיל היום וננסה קצת להגיע לאיזשהו עומק מסוים, נקווה בעזרת השם, קדימה. בראשית י"ח, וישקיפו על פני סדום. שימו לב, וישקיפו, מה זה היה להם משקפות? המלאכים באים ללכת, שימו אצל אברהם, יוצאים לכיוון סדום, וישקיפו על פני סדום. מה, מחזיקו משקפת? מה זה וישקיפו על פני סדום? והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. מה זה הלשון הזאת? המחסה אני מאברהם. מה זה המחסה? מה אתה מחסה? בבנו של עולם, אתה יכול להגיד, אולי אני אגיד לאברהם, מה זה המחסה אני מאברהם אשר אני עושה? ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גויי הארץ. פה רואים את האמירה שהעם ישראל ואברהם אבינו וזרוע אחריו, זה בעצם לא סתם לאום, אלא זה לאום שהוא אוניברסלי, שבעצם מקור הברכה, הקמאה של העולם. ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד, ארדנה ואראה כצעקתה הבאה אליי עשו קלה. אז אומר רש"י, קודם כל לגבי ההשקפה, וישקיפו על פני סדום, כל השקפה שבמקרא לרעה. ויש דוגמאות של, על מצרים, כשמצרים מתקרבים לעם ישראל, כל השקפה שמקרא לרעה, חוץ מהשקיפה ממעון קודשך, שנאמר בוידוי מעשרות, שגדול כוח מתנות עניים שהופך מידת רוגז לרחמים. אז מתנות עניים הופכות מידת רוגז לרחמים. שימו לב שכשמדברים על מתנות עניים זה ממש לא הצד החזק של אנשי סדום. מכל מקום, מתנות עניים מהפכות רוגז לרחמים, אבל פה הרי אין מתנות עניים, כן? ככה אולי צריך להבין את רש"י, זה סדום. אז ממילא השקיפה פה זה לרעה, כל השקפה שבמקרא לרעה. למה השקפה זה לרעה? מה יש בביטוי הזה? מה, למה זה לרעה? מה יש בו? וישקיפו על פני סדום, זה לרעה. למה? מה יש בביטוי הזה וישקיפו על פני סדום? אומרת הגמרא, בסנהדרין קופתת עמוד ב', מה הסיפור בעצם של ארדנה ואראה כצעקתה? מי צעקה? מה הסיפור? אז אומרת הגמרא, הוויה העיר אביאתה, כן, איזושהי נערה, איזושהי בחורה צעירה, דהבת כמפקה ריפתה לעניה בחצבה, שהוציאה ונתנה לחם פרוסה לעני בכלי שלה. הגלה היא מילתה, התגלה הדבר שהיא נתנה פרוסה לעני. או, זה פשע גדול. עכשיו, תשמעו מה עשו לה. הוציאו אותה להורג, צריך להבין מה זה סדום. אבל שימו לב איך הוציאו אותה להורג. כן, קצת לא נעים. שפיו הדובשה, כלומר, כיסו אותה, ציפו אותה בדבש, והוקמוה על איגר שורה, או העמידו אותה על גג החומה. למה על גג החומה? ואת הזיבורי באו דבורים ואכלוה. והיינו דכתיב כי רבה, מה זה רבה? ואמר רבודה אמר רבה, לסקי יריבה. כלומר, זה בעצם הילדה, הנערה הזאת, שהיא בעצם נתנה לעני פרוסה, והם על זה מוצאים אותה להורג. ובמין שיטה מוזרה, שמים אותה על החומה. למה על החומה? למה על החומה? מה, שים אותה על גג החומה, ועל החומה, שם צריכים, ועל מה? נתנה פרוסה לעני. אני אגיד שאתם לא רוצים לתת, אתה לא בראש חד. מה אכפת לך שהיא נוטה? כלומר, הם עשו מזה אידיאולוגיה, אידיאולוגיה איומה, אכזרית, נוראית. ואז אנחנו מגיעים למדרש בראשית, רבא, לך לך ממה לפדלת. אמר רבי יצחק, אומר הפסוק בתהילים פתת, מצאתי דוד עבדי. אחד מצטיב, בסדום, כמה יפה, כמה נחמד. בדיוק לא המקום למשיח לכאורה, לא? איזה מין דבר זה? מצאתי דוד עבדי, אחד מצטיב, בסדום, איזה יופי, זה ממש מה שנקרא, באמת איך לקרוא איזה קרקע פוריה להצמיח משיח שיגל ויתקן את העולם. מה? לא מובן, למה בסדום? משיח בסדום, ממש לא מובן. טוב, אז אנחנו ננסה קודם כל להבין מה הסיפור של אנשי סדום, איך הם הגיעו למקום הנמוך הזה, הכל כך היום ונורא הזה, מה העניין שלהם? אז תראו את במקור ב', בראשית י' ג', כשרואה אברהם ולוט רבים ביניהם, אז אברהם אומר ללוט, שמע, יפרד נע מעליים, הימין והשמאלה, השמאל והימין והשמאלה, השמאל והימין, תבחר, לאן אתה רוצה ללכת? תבחר אתה ראשון, איפה שאתה הולך, אני אלך למקום השני, ושנקרא ניפרד. וישא לוט את עיניו, שימו לב לציוריות, וצריך להבין מה זה. וישא לוט את עיניו. מה זה וישא לוט את עיניו? ויסתכל לוט, אני יודע מה, או ויר לוט. וישא לוט את עיניו. ויר את כל כיכר הירדן, כי כולה משקה. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, וישא לוט מקדם, ידועים דברי חז"ל שהוא נסע מקדמונו של עולם, עזב את האמונה, ואנשי סדום, לאן הוא הלך? לסדום, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, וזה מה שלוט בחר. טוב, מאכזב, אבל זה התוצאה. אומר המדרש בראשית רבה, לך לך ממא זין, מה זה ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד? רעים אלו לאלו. כלומר, הם היו רעים אחד לשני, כמו שראינו, שלא תעיז לתת פרוסה לעני. רעים אלו לאלו. חטאים בגילוי הריות, להשם בעבודת כוכבים, מאוד בשפיחות דמים, הכל היה שם. גילוי הריות, עבודה זרה, שפיחות דמים. אבל מה עוד? רעים גם אלו לאלו. מה הקשר? למה זה צריך ללכת ביחד? אומרת הגמרא בהוריות י' עמוד ב'. אמר רבי יוחנן, כל הפסוק הזה, איזה פסוק? של וישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן, כי כולם משקה. אמר רבי יוחנן, בהוריות י' עמוד ב', כל הפסוק הזה לשם עבירה. נאמר, וישא לוט, ונאמר אצל יוסף, ותישא אשת אדוניו את עיניה. נאמר את עיניו, וישא לוט את עיניו, ואצל שמשון נאמר, ויאמר שרשון, ויאמר שמשון היא ישרה בעיניי. כן, אז וישא את עיניו, מה שהוא מתחשק לו. ויר, וישא לו את עיניו ויר, ויר, נאמר גם כן ויר אותה שכם בן חמור. כלומר, כל הביטויים האלה שבפסוק הם ביטויים שנמצאים בעניינים של עריות, של זימה, של חוסר צניעות. הלאה, אז ויר, ויר אותה שכם בן חמור. את כל כיכר הירדן, כמו שנאמר במשלי ו', כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם. הלאה, ומשכיחולה משקה, נאמר בהושע ב', אלך אחרי מאהביי, נותנה לחמי, מימי צמרי, פשתי, שמני, ושיקויי. אז רבי יוחנן אומר, כל הפסוק בא לרמוז, שמה שעניין את לוט בסיפור הזה, זו זימה. סלחו לי, זה המצב, כן? זה מה שהוא מצא בסדום. מצא בסדום את הזנות, את הזימה, וזה מה שמשך אותו. טוב, כשאנחנו רואים את סיפורי סדום, ואת חקייני סדום, תכף נבין מה זה. אז בבראשית י"ט נאמר ככה, המלאכים מגיעים, לוט מארח אותם, ויקראו אל לוט, מי קורא לו? אנשי סדום. ויאמרו לו, איה האנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדעה אותם. אומר רש"י, במשקף זכר. מה פירוש? הרי המלאכים נדמו לגברים. אז אם באים אנשי סדום, דופקים על הדלתות, תוציא אותם ונדעה אותם, אז מה הם רוצים? בשימה גברים, במשקף זכר. אז פה אנחנו רואים שסדום, היה בהם גם את הסיפור הזה, לא סתם זימה, אלא זימה שהגיעה גם למשכב זכר. החקיינים של סדום, לצערנו, אני מדבר עכשיו על מעשה פילגש בגבעה, כלומר שבט בנימין, שהיה אמור להיות שבט האחדות בישראל, אבל במצב שאין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, ולא הייתה אחדות, והמצב היה קטסטרופה, אז מסופר על איש שבא להתארח בגבעה, והוא הולך ללון אצל האיש הזקן שמארח אותו, ואז מסופר בשופטים י"ט, והנה אנשי העיר נסבו את הבית, ויאמרו, הוצא את האיש ונדענו. בדיוק אותו דבר כמו בסדום. כי בעצם הנביא בא לומר שמעשה פילגש בגבעה בפסל מיכה שמופיעים בסוף שופטים, הם לא במקום שלהם. הם שם כי הם מאפיינים את כל הבעיות של אותו דור. אז בכל אופן, הם אומרים, בדיוק הגיעו למצב סדומי. הוצא את האיש ונדענו, אומר רש"י עוד פעם, משכב זכור. כלומר, שהם הגיעו למצב של נפילה לזימה, ברמה של כבר כל כך זימה, שכבר נהיה משעמם גברים ונשים, כן? אז רחמנא ליצלן, אז הסיפור של סדום מתחיל עם זימה. עכשיו השאלה הגדולה היא, אם זה מתחיל עם זימה, בסדר, זימה, מה קרה? אפשר אנשי זימה, והם אנשים של חסד, לא? למה הם צריכים להיות גם רעים אלו לאלו? ולמה זה צריך להמשיך לעבודה זרה ולשפיכות דמים? שישאר בגילוי עריות. למה זה ממשיך גם כן לרוע בין אדם לחברו? ולמה זה ממשיך לשפיכות דמים, לעבודה זרה? למה? מה, למה זה חייב להגיע לשם? אומר הרב קוק, מקור ג' קובץ א' פסקה תפשין כפתת. אומר הרב כך, הרשעים, קודם כל מה זה הרשעים? זה בדיוק אנשים שלא שומרים את גבולות התורה, לא מוכנים לקבל שלעולם הזה יש תוכנית אלוקית, מבנה אלוקי, מבנה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. הם רוצים לעשות מה שהם מבינים. הרשעים, כשהם חיים כמו רשעים, אינם יכולים להסתכל באור החסד במקורו, בחוכמה העליונה. הם לא מסוגלים לראות את השורש העליון של המציאות, את החוכמה האלוקית העליונה, את החסד שנמשך ממנה. הם לא יכולים לראות את זה, כי הם רואים רק פה למטה בגובה התאוות שלהם. וממילא חפץ החיים אצלם הוא רק אסון. כלומר, זו תפיסה פסימית של העולם, כי בעצם, אז מה יש בחיים? תוציא מהעולם את הקדוש ברוך הוא, אז מה יש פה בעולם הזה? מה? אם אין שורש של חסד, של חוכמה אלוהית, של אינסוף ברוך הוא, של עתיד נצחי, של תיקון עולם, של ערכים, של אידיאלים, אז מה החיים האלה? סתם אסון, אקסידנט, חבל, כאילו טוב לו שלא נולד, אבל לא במובן שחזל התכוונו, אלא במובן פסימי, עצוב, זה אסון בין לעצמם, בין לעולם ולהוויה כולה. ונטיית המין, שהיא הרי זו שמביאה את החיים למציאות, מזה נולדים ילדים, קליפתה התאוונית, כלומר הקליפת התאווה שיש בה, היא אצלם כל מה שיש להציל ממנה. מבחינת הרשעים, כל שבעצם מעשו בחיים מבחינה ערכית, אידיאולוגית, מבחינת שורש אמוני של החיים, מבחינת אמונה בעתיד העולם, בתיקון העולם, הם לא שם. הם חיים את העולם ככה, פה למטה. ממילא, החיים הם מאוסים. כיוון שהם החיים הם מאוסים, אז בשביל מה באה תאוות המין, נטיית המין, בשביל מה היא באה? הרי בשביל להביא ילדים שיתקנו עולם, זה לא הסיפור שלהם. אז מה נשאר ממנה? תאוות. איפה שהתאווה תגיע לאיזשהו סחרור יותר משתולל, יותר טוב. אז מתחילים בזימה בין גברים לנשים, מגיעים בסוף למשכב זכר. וזה אומר הרב, וזהו מייסותה של העורלה ושורש תומעת הזימה. כלומר, צריך להבין, זה לא רק עניין של היחסים בין גברים לנשים או דברים מהסוג הזה. זה מגיע למקום של היחס הכללי אל החיים. אומר הרב, ועצם החיים אינם להם שום שיווי. אלו החיים לא שווים. חיים לא שווים. ערך החיים יורד. וממילא, תראו את הניתוח הזה, יצרד שפיכות דמים גדול לעומת יצרדי עריות. ממילא, כיוון שערך החיים יורד, ממילא, מה הבעיה לקחת איזה סכין ולדחוף להוא שיצבן אותך? מה הבעיה? יש איזה בעיה? לא. ברגע שהיצרד, כלומר, ברגע שהיצרד של העריות, של הזימה, הולך וגובר. ובעצם, הרעל שיושב בו, זה בעצם רעל של מייסת החיים. ממילא המרחק לבוא למקום שאם התעצבנתי, אני מוציא סכין, או כלומר, רחמנא ליצלן אני, כן, הוא מוציא סכין ועושה מה שעושה, המרחק הוא קטן. ואנחנו, יש לי חבר, רב של גרעין תורני, מאוד חשוב במרכז הארץ, והיה שם פעם מקרה שהבחורים, רצחו אחד מהם. למה רב? הוא אחד הוציא סכין, רצח אותו. אז הוא ככה, לקח אותם ככה ברחוב, הוא יהודי של שטח, לא אחד רק שיושב בבית מדרש. הוא אומר להם, תגידו, והם ככה עומדים איזה, לא יודע, איזה, חבורה שלמה. הוא אומר, תגידי לי, מה הולך פה? מה, איך סכיני? מה, הוא הלך למטבח? למי יש פה סכין? כולם, כולם, זה מהמכנסיים, זה מהחולצה, סכינים מתקפלות, כולם חמושים. כולם עם סכינים. איך הגיעו למקום הזה? ברגע שנופלים לתאוות זימה עריות, ממילא הערך של החיים יורד. הזימתיות עושה את החיים נמוכים, ללא עבר, ללא עתיד, ללא נצח, ללא חיבור לקדוש ברוך הוא. ברגע שערך החיים יורד, המרחק ליצרד, לשפיכות דמים, הולך וגדל. הולך וקטן, כלומר, הסיכוי, הרב אומר את זה, היצרד, לשפיכות דמים גדול, היצרה, היצר של שפיכות דמים הולך וגדל, לעומת הגדלות של היצרד העריות, זה ביחס ישר. ככל שיצרד העריות גובר, יצרד שפיכות דמים גובר. מעניין מאוד שהסרטים של הוליווד מצאו להם את השם הכי הפוך ממה שהם באמת, כן? הסרטים שלהם, הם תמיד יהיו מלאים לא רק ביצרד העריות, אלא תמיד גם כן עם רציחות ויצרד שפיכות דמים, זה הולך כנראה אצלם טוב ביחד. ממשיך הרב ואומר, ושניהם נאחזים ביצרד העבודה זרה, שהוא אלוהים אחרים, דינים קשים, עיוורים ורעים, שזה בעצם ייאוש, יחס לאלוהים בתור משהו כזה קצת מסובב, ואם הוא היה יודע לעבוד מילא, אבל הוא קצת הראש לו לא במקום, מגיעים למקום של יצרד העבודה זרה, ונדחפים מרצון שובב נוטה להרע. והצדיקים, עכשיו עד כאן סיימנו את פרק הרשעה, עכשיו לעומתם הצדיקים, והצדיקים הם להיפוך מכל זה. עכשיו ברור לכם שמה שתיארנו עד כה, זה בעצם תיאור של סדום. סדום התחילו עם זימה. היה מקום מאוד עשיר, עם הרבה כסף, הרבה תענוגות. מהתענוגות הם נפלו אל הזימתיות. זימה. נפלו לזימה הזאת, לכל התאוות, זה בעצם גרם להם לייאוש מהחיים. ייאוש מהחיים הביא אותם למקום של ערך החיים ירד, שפיכות דמים זה כלום, מה הבעיה? יצרה הבצר ששפיכות דמים, וככה המשיכו להתגלגל ליצרה דעבודה זרה, עד שהגיעו למקום הקשה הזה שאנחנו מוצאים אותם, שהם היו גם רעים אלו לאלו, גם חטאים בגילוי עריות, להשם בעבודת כוכבים, ומאוד בשפיכות דמים. לעומת זאת הצדיקים, הם להיפוך מכל זה, עכשיו אנחנו מגיעים לאברהם אבינו, שזה בעצם ההיפוך מסדום, כן? מגלים את אור חסד עליון בהווייתו. הם רואים את השורש באין סוף של כל המציאות. אז הרי למה שבן אדם אחד ייטיב לחברו? זה גוף אחד, הוא גוף נפרד, כל אחד והאינטרסים שלו. אנשים חושבים היום שזה נורמל, כאילו מה פירוש? אני צריך לדאוג לעצמי, זה אינטרס שלי, איזה אינטרס יש לי? כן? היה מילואים אחד שככה כל החבורה, כל הפלוגה אפילו, אז עשינו צחוק, כל אחד שפונה, לא אני התחלתי, אבל כאילו, לא יודע, זה התגלגל כזה, כל אחד שפונה ואומר לך משהו, תשמע, תעלה לעמדה, אז איזה אינטרס יש לי לעלות לעמדה, וזה ככה רץ, איזה שבועיים שלושה, דברים שקורים רק במילואים, כן? אבל פתאום זה ימחיש כל כך חזק, אנחנו כל הזמן עושים דברים של חסד, הוא עולה לעמדה, זה הולך לתאונות מטבח, הוא מביא לו משהו, תעשה טוב אחי, תביא לי מהעול שכחתי, מביא לו את זה, לוקח לו זה, שומר עליו, הולך איתו ביחד. כן, הכל ביחד. אנחנו כל הזמן במציאות של חסד, כל הזמן. ברגע שהתחילה הבדיחה הזאת, כן, של איזה אינטרס ככה, איזה אינטרס יש לי לעלות לעמדה, איזה אינטרס יש לי ללכת לשמירה, איזה אינטרס יש לי ככה, פתאום אתה קולט שלמעשה אנחנו כל הזמן חיים חיים של חסד. בלי זה אי אפשר לחיות. עכשיו, מאיפה בא החסד? מתוך ההבנה שיש לנו שורש אחד באלוהים חיים. ממילא, למרות שכלפי חוץ אנחנו נראים גופים מחולקים, מצד הפנים, מצד השורש, שורשנו בהשם אחד, אז יש חסד ויש אחדות. אז אומר, הצדיקים מגלים את אור חסד עליון בהווייתו, ורואים בנטיית המין, הקדושה העליונה, ברוממות החוכמה המהירה בחסד, וממולאה בלשד טל הדעת, כלומר רואים את החוכמה שמהירה בחסד, והיא מלאה בטל של דעת, של, 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 של מחשבות קדושות, של אורות, והחיים יקרים לאין שיעור, מפני שהם נובעים ממקור היקר העליון, הטוב הכמוס, המנצח את כל נצחי נצחים. הכל אופטימי, הכל מלא באמונה, בטח להביא חיים. החיים כל כך יפים, כל כך טובים, אנחנו עובדים ומתקנים, ונביא הרבה ילדים, אז יהיו פה עוד הרבה יהודים טובים שיפעלו ויעשו את העבודה לתקן עולם ויבנו בעצמם כל אחד משפחה ויביאו עוד ילדים ועם ישראל יגדל ויעיר את העולם ויתקן. איזה יופי, איזה אופטימיות, הכל בא מאיפה? מאור החסד העליון, מהחיבור למעלה. ואז ממילא כל הצד של הנטייה המינית הוא לא איזה גסות רוח של תאוות שבסוף מגיעה עד למשכב זכור, אלא זה דבר אידיאולוגי. בוא נראה הלאה. ובא החסד ואהבת הבריאות במקום יצרת ושפיכות דמים, ועוד הקודש והצנה הלכת בידיעה פנימית, אזורה בגבורה של הבת קודש, במקום יצרת העריות. הכל אחרת, הכל אחרת. כן? ושניהם אחוזים במקור דעת עליון. הכל מחובר. למה לא זימה? למה לא שפיכות דמים? כי יש דעת. יש דעת של תורה. שאתה שואל, איך אנשים נפנו למקום הזימתי הזה, שבסוף גם התחילו ליפול למשכב זכור, ולכל המקומות המטורפים האלה, שעיתון הארץ, עיתון הארץ, מתאר את מצבם היום והנורא, את המציאות שהם מאבדים ממש את כל השליטה בחיים שלהם, דברים נוראים והיומים, אני לא רוצה לתאר פה. אז כל הדבר הזה הוא חוסר דעת. חסר תורה, מגיעים למקום הכי נמוך, זה הכל. אבל פה אומר הרב, לעומת זאת, אצל הצדיקים, שניהם אחוזים, גם הגבורה של הקדושה, של הצניעות, וגם הגבורה של של שמירת ערך החיים, אחוזים במקור דעת העליון. דעת עליון היונק מחסדי עולמים שבמחשבה הכמוסה, מקור כל התענוגים, האורות המצוחצחות, אור האינסוף, המפתחים כל טוב וכל נדיבות. זה מביא טוב, זה מביא נדיבות. כשאתה מחובר להשם, מחובר לשורש החסד, זה מכניס בך אור של טוב ונדיבות, וכל יופי וכל גבורה ושמחה וכל נועם עליון בעולמים כולם, הכל בא מהשורש הזה. ולכן בעצם צריך לדעת שזה לא רק איזה עניין של זה בסדר משקף זכור, זה לא בסדר, זה הסתכלות על כל החיים, כל המהלך הוא שונה לגמרי. האם אתה במהלך של רשעה שהיא בעצם מתנתקת מאור החסד העליון, וממילא היא רעה זו לזו, מורידה את ערך החיים, ומייצרת פה יצרה דעריות מטורף, ובסוף מביאה ליצרה שפיכות דמים וגם לעבודה זרה. שם אתה רוצה להיות? או שאתה רוצה להיות במקום שמתחבר אל החסד האלוהי העליון, מבין שיש שורש אלוהי לכל המציאות, יש תיקון לעולם, יש ערך לחיים, צריך להביא ילדים כדי שיתקנו עולם, והכל במין אופטימיות, בערך של החיים, באמונה גדולה, וזה אברהם אבינו. אבל איך זה מתחיל? כלומר, הרי סדום לא התחילו ישר עם כל הכפירה הזאת, כן? סדום התחילו בהתחלה כמקום שיש בו אושר גדול, בסדר. אחר כך התחילו להידרדר. שאלה היא איך ההידרדרות מתחילה. אומר הרב קוק, תראו במקור ג' שורה שלישית מהסוף, באורות התשובה פרק י' ב' פסקה י'. המתודה העוזבת את האמת והמשפט, והולכת אחרי לבבה. זה מתחיל בזה שבן אדם עושה מה שמתחשק לו, ואינו מוכן לקבל שום הגבלה, גם אם מקורה בתורת השם. המתודה העוזבת את האמת והמשפט, לא שופטים לפי האמת, לא מחפשים את האמת האלוקית, והולכת אחרי לבבה, זו מינות, הגוררת אחריה כל רצח וכל זימה, בסוף זה מגיע לרצח וזימה. כשאתה לא מקבל עליך את הגבוליות של העולם, את העובדה שיש לעולם כללים, הרי אף אחד לא יעמוד בגג של כל בו שלום, לא יודע, אני עוד מהדור שכל בו שלום היה הכי גבוה, אף אחד לא יעמוד שם על הגג ויגיד, לא בא לי שאם אני צועד מעבר לגג, אז זה ייגמר לא טוב. אני מתחשק לי ללכת חופשי ולהתעלם מהעובדה שיש פה, אני יודע כמה, איזה 30 קומות. כן, והבן אדם יצעד קדימה. אתם מכירים אחד כזה? צריך להיות משוגע, נכון? אלא מה, כשאתה מגיע לכללים רוחניים של יחסים בגברים לנשים, כללים רוחניים של מה נקרא האדרת נשים, הם קוראים הדרת נשים לשמירה על צניעות האישה. אנחנו קוראים לזה האדרת נשים. התגברות, התחזקות, התעצמות, הופעה נשית, גיבורה, עוצמתית, שמירה על כבוד האישה. הכל הפוך, כן? הבעיה היא בדעת. אבל בעצם צריך לדעת שיש לעולם הזה גבולות, כללים, חוקים. איך העולם הזה בנוי? זה מתחיל בחוקים, ואחר כך אתה מתחיל גם להבין את התוך הפנימי הנשמתי שלהם, ואתה מתחבר אליהם באהבה. אבל הסדום התחילה בלשים פס. יש כסף, ואנחנו נעשה מה בא לנו. אז התחילו עם זימה, אתה יודע, בקטנה כמו שאומרים היום, פה ושם, והגיעו בסוף לתוציא את האנשים ונדעים, משכב זכור. ועוד אומר לנו הרב קוק, באורות התחייה נונטט, הנסתר, לכאורה מה זה הנסתר, נכנסים למקום שהוא בלי גבולות, כי אתה נכנס למקום נשמתי, שהוא כאילו מטייס בעולמות, אז לכאורה בלי גבולות, אומר שימו לב טוב טוב, אומר הרב קוק, אורות התחייה נונטט, הנסתר ינצח את העולם בחופשיותו, אשר לא תדע גבול של מועקה, ודווקא הוא יודע, דווקא בדיוק נמרץ, את הגבול של כבוד ושל חוכמה ויושר לבב. דווקא המקובלים, שהם לכאורה יודעים להתרומם על הגבולות של העולם הזה, הם יודעים יותר מכולם שהסוד הגדול של חופש הנשמה ויכולת ההשתחררות של האדם ממועקות העולם הזה, בנוי ומצוי וגנוז בשמירה על הגבול של גבולות של תורה ומצוות התורה, והם מחמירים הרבה פעמים. דוגמת, נגיד, היה לנו הרב מרדכי אליהו זצ"ל, חומרות על גבי חומרות. למה? כי הוא מקובל. אבל לכאורה המקובל הוא זה שהשתחרר מגבולות העולם הזה. אבל הוא יודע את הסוד. הוא יודע שכדי להתרומם למקום הנשמתי שאתה יכול להביט מסוף העולם ועד סופו ולראות דברים ולזכות להיפגש עם כל מיני נשמות מהעבר ובאים צדיקים, למדים אותך תורה, כל הדברים המופלאים האלה, במה הם תלויים? בשמירה על הגבולות. הגבולות של מצוות של תורה. אתה רוצה להגיע לאינסוף? תמצא קודם כל את האלוהים שבסוף. את האלוהים שמתגלה בתוך המצוות התורה, בתוך גבולות התורה. שבת זה שבת, נישואין זה נישואין, זה לא הסכם המון בין בני זוג, זה קדושה, זה חיבור נשמות, גירושין זה ניתוח, ניתוח שמשאיר צלקת בלתי ניתנת לריפוי לכל החיים. נכון? אפשר לבנות פרק ב', נמצאו לזה כבר שמות, כאילו זה פרקים, פרק ב', כן? פרק ב' ולחיות בסדר, פעם שנייה אין זיווג ראשון. זיווג ראשון זה פעם אחת, זה הכל. פעם שנייה זה יכול להיות נהדר, אפשר לבנות בית נהדר, להיות חברים הכי טובים בעולם. ואני אומר את זה כשאני יודע שיש הרבה זוגות שהצליחו במה שמכונה פרק ב' באופן נפלא, מדהים, 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 מתוק מדבש. לפעמים יש גם כל מיני דברים שהם לא בשליטתנו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיפור, למה זה קרה, איך קרה, לא תמיד צריך לחקור, יש דברים לפעמים שנעלמים מעינינו. אבל כן צריך לדעת שיש גבולות. צריך לדעת, יש קדושה, התחתנת, זאת אשתך. זהו, אין אישה אחרת, נקודה. פה צריכה להיות הבנה שאם אתה מתחיל לשבור גבולות לפי מה שמתחשק לך, זה מתחיל בדברים קטנים, זה יגיע בסוף לקצה הכי גרוע שיכול להיות, זה יגיע לסדום. עכשיו, מה זה המילה הזאת סדום? כדי באמת להתחיל להבין, כי אנחנו עדיין נמצאים ככה בהתחלת ההבנה, אנחנו צריכים להבין כל הסדום הזאת, בכלל, מה זה המילה הזאת סדום? האם יש משהו במילה סדום שיוכל להאיר לנו את ההבנה, מה הסיפור? אז תראו איתי ביחד במקור ד', ביוב י' ג' נאמר, ותסם בסד רגליי ותשמור כל אורחותיי. עוד פעם, ותסם בסד, סד, סד רגליי ותשמור כל אורחותיי. אומר רש"י, מה זה סד? סד זה עץ גדול שנותנים בו רגלי האסורים. מין מתקן כזה שעוזקים את הרגליים. עכשיו, בואו נעצור שנייה אחת. שימו לב. אברהם הוא איש החסד. חסד. סדום הם, אנשי הרוע והאכזריות הם סד ממסופית. כלומר, אצל אברהם זה חסד, ואצל סדום זה סד ממסופית. מה? אוקיי, ראינו שאצל שניהם יש את הסד הזה. וכנראה שהם מתייחסים אחרת לסד. את צריך להבין איך? אז בואו נראה. אומר אבן עזרא, ותסם בסד רגלי, כמו וסדה אותם בסיד, שיראו בו כל אורחותיי. שמים לב? וסדה אותם בסיד, שיראו בו כל אורחותיי. מה זה, כתב חידה זה? מה זה? מה כתוב פה? ותסם בסד רגלי ותשמור כל אורחותיי, מסביר אבן עזרא, שכל אורחותיי, איפה יראו את אורחותיי? בסדה אותם בסיד. מה הקשר? סיד, סד, מה הולך פה? שימו לב, בדברים כף זין מצווה התורה כך, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ, והקמות עליך אבנים גדולות, וסדה אותם בסיד. שימו לב שסדה אותם בסיד כתוב עם סין. וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת. אז יש לנו פה סיד, סדה אותם בסיד, שזה כביכול משהו שמיצר, שמחזיק, שעוטף, כן? ועל האבנים הגדולות של וסדה אותם בסיד, מה כתוב? את כל דברי התורה. אז יש פה לכאורה, יש כאלה שיגידו שסד זה, אתה יודע, מצוות התורה הם כמו סד. אני בשבת, בא לי לנסוע לים, אז הוא נזכר, כן? אז זה היום, דווקא בשבת, הוא צריך לנסוע לים, והם כמובן כולם פתאום גולשים על גלשנים, כן? אני אוהב לקחת את הגלשה, ואני באמת הייתי רוצה פעם לראות אותו על הגלשה, איך שהוא נראה, צריך דיאטה חריפה, כן? אבל בשביל הדאווין, הוא אוהב בשבת, הוא רוצה עם הגלשן, ומה, מה, מה, מה קרה? דווקא שבת. מה, אתה מכניס אותי לסד? אומרת התורה וסדה אותם בסיד, והיא כותבת את זה עם סין. כן? צריך להבין מה זה. עכשיו אני מזכיר לכם שלמדנו בבראשית י' ד', כל אלה, ארבעת המלאכים והחמישה, כל החבורה של הרשעים הזאת, חברו אל עמק הסידים. הוא ים המלח! עמק הסידים זה מקום מושבה של סדום שהופכת למלח בעקבות מעשיהם הרעים. עמק הסידים, מה למדנו? למדנו שהסידים שכתוב עם סין, כן? אז למדנו בתנחום הלך לחכת, עמק הסידים שהייתה מניקה אותם, כמו סידים, כמו שדיים, כן? לשון, כתוב שדיים, קוראים סידים. עכשיו צריך להבין מה הקשר, עשית למי זה סד, עכשיו זה נהיה פתאום דברים, משהו שמניק, הוא ים המלח שבעוונם נעשה אותו עמק למים מלוכים. אז צריך להבין מה קורה פה. אז שימו לב, אנחנו יודעים ששם שין דלת יוד, זה שאמר לעולמו די. כלומר, הקדוש ברוך הוא מכניס את אור האינסוף לתוך המציאות, ואור האינסוף מתחיל לנפח, כמו שקדרים עושים את איזה כלי, אז מתחילים לנפח אותו, לנפח. אם הם ימשיכו, החומר יתפוצץ בסוף. צריך לדעת מתי לעצור, כדי שהחומר יחזיק את הכלי קיבול שנוצר בתוכו. שם שין דלת יוד זה שאמר לעולמו די. יש גבוליות, זהו, פה אתה עוצר. פה הגבול, פה הגבול, שם הגבול, והברכה והריקות היא לכם ברכה, עד בלי די. אם אתה שומר על הדיות, על הגבוליות, על כללי התורה, על מצוות התורה, שנותנים לך את גבולות החיים הבריאים, החופשיים של העולם הזה, אם אתה שומר על מה שנראה ממבט ראשון כמו סד של תורה, אז אתה בעצם זוכה לחסד. מה זה חסד? תורת חסד הלשונה. מה זה החסד הזה? האות חט יש לה שני מובנים. או לשון של שבירה, מחיטה, שבירה. כן? חיטת וכולי ככה לשבור. אז בעצם כאילו אתה שובר את, את הגבוליות המחשיכה, המחסה. או לשון של חיות, חט. אז כאילו חיות בסד. תכניס חיות בגבוליות, ואז תקבל את עמק הסידים, שהוא היה שם שין דלת יוד, שזה בעצם התגלות הפוריות האדירה של העמק הפורה הזה, שבעצם בא הקדוש ברוך הוא להניק אותם באורות גדולים, אבל תעבדו לפי הגבולות. והם שברו את כל הגבולות, והפכו אותו מעמק הסידים לים המלח. למקום של דין בלבד. למקום שהכל שרוף. ולמה כל הדבר הזה? בגלל שהם לא רצו לשמור על הגבולות. אז לכן, אצל אברהם אבינו הוא איש של חסד, חיות בסד. ואצל סדום הם אנשים של סד ומם סופית. המם סופית היא מם סתומה. היא סגורה מארבע רוחותיה. כלומר, כמו הם לקחו את הגבוליות של העולם, את הסדיות של העולם, ובמקום להכניס בחיות ולפתוח אותה ולהדריר אותה, מה הם עשו? הם הפכו אותה לסגורה בתוך כלא. ומזה הם עשו אידיאולוגיה. מזה הם עשו אידיאולוגיה, כי ברגע שהם התחילו לשקוע בזימה, בהתחלה ככה, פה ושם, ולאט לאט התגלגלו, עד שהגיעו למעיסות הכי נורא שיכולה להיות, ובסוף הגיעו למשקף זכר, ותן לנו את האורחים ונדאם וכו'. הם למעשה יצרו אידיאולוגיה, כי הזימה גרמה להם להסתכל על העולם כעולם שהוא נתון בסד. הם קידשו את הסד, הם באו ואמרו כל אדם נתון בסד שלו, ואין קשר בין אדם לחברו. ולכן בין אדם לחברו צריך לזרום דם רע, כמו שאומרים היום. צריך לזרום רוע. רוע. למה לזרום רוע? כי פירודיות גמורה פה. כל אחד הוא יחידה לעצמו. ברגע שבאה אותה ריבה, אותה נערה, ולא הסכימה עם זה, הוציאה פת לחם ונתנה לעני, הם לקחו אותה ושמו אותה על החומה. הם לקחו אותה ושמו אותה על החומה, כמו להגיד, את שוברת את החומה מבחינתם, הקדושה שיש בין אדם לאדם, בין יצור ליצור, יש חומה, הם קידשו את החומות, הם קידשו את הפירודיות, אסור לתת צדקה, לא רק שהם לא נתנו, מי שנותן, אנחנו נשים אותה על החומה. זה כאילו הורס את העולם, העולם הזה בנוי שכל אחד ידאג לעצמו ולאינטרסים שלו, תראו, הם התחילו מזימה, הגיעו למשקף זכור, הגיעו בסוף לשפיכות דמים, עבודה זרה, ובסוף הם הגיעו לקדש את האינטרסים, להפוך את התורה שכל אחד דואג לעצמו, ואם אתה יכול לשחות, תשחת. זהו, נקודה. הם פשוט הפכו את זה לאידיאולוגיה. לכן הם עטפו אותה בדבש, ושהדבורים יעקצו. נראה לך דבש? בואי נראה, אלה שעשו את הדבש, בואי תראה, הם יחגו אותך. הדבורים יחגו אותך, על החומה, כמו להגיד, אין דבש אמיתי בעולם הזה. כולם פה דואגים לעצמם. כולם פה דואגים לעצמם. אתם מבינים את הדבר הנורא הזה? אתם מבינים את הדבר הנורא הזה? זה סדום. זה מידת סדום. ככה הם הסתכלו. ולכן הם לקחו את הסד וסגרו אותו בתוך המם הזאת, שבעצם היא כמו בית כלא. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על על המילה סדום, אפשר גם להציע שהדלת שבאמצע היא בעצם השכינה הקדושה, הדלה והענייה מצד אחד, כשהיא נקראת דלה והענייה, כי היא צריכה לקבל תאורות מלמעלה, וגם דלת, רומז לשכינה, גם מצד שזוהי הדלת אל העולם העליון, אל האינסוף וכו'. אז השכינה נמצאת באמצע, והיא מוקפת בסמך מם, שזה המלאך של הלא טוב. אפשר גם לומר שבדרך כלל הסמך זה בא לסמוך, לשים דבר על הגבול שלו. והם בעצם לקחו את זה למקום של לא לסמוך אלא לחסום, לעשות חומה, לכלוא את השכינה. וכביכול משיח קלו בסדום. עכשיו צריך להבין שמשיח זה תיקון כל העולם. כלומר, אם סדום באים ואומרים יש סד וזהו, אין חיות שמסתתרת, אז בעצם מה הם עושים? הרי כן יש שם חיות. מה הם עושים לחיות הזאת? הם חונקים אותה, את בכלא ואת לא יוצאת. וזה בעצם הביטוי של סדום. מעניין הפסוק ביוב ו י ד', למס מרעהו חסד, ויראת שדאי יעזוב. שימו לב, יראת שדאי, שין ד' י' שאמר לעולמו די, יראת שדאי יעזוב, ולמס מרעהו חסד. מי שמונע מחברו חסד, איך קוראים לזה? למס. המם והסמך של סדום, כן? ויראת שדאי יעזוב, לא מוכנים לקבל את שאמר לעולמו די, שיש התגלות של אור בתוך הדיות של הגבוליות, אלא הם כאילו רוצים להפוך את הסד לכלא שפירושו פירודיות, אינטרסים ואכזריות שכל אחד דואג רק לעצמו. עכשיו מאוד מעניין שבסנהדרין צדיד ד' עמוד א' מובא הפסוק מישעיהו ט', למרבה המשרה ולשלום אין קץ. כלומר, חזקיהו היה אמור להיות משיח, כפי שתכף נראה, וזה תיאורים של מה שהיה אמור להיות אצלו, למרבה המשרה, שהוא כביכול הרבה את, יש כל מיני פירושים, אחד מהם זה שהוא הרבה את שררות השם בעולם וכו', כל מיני פירושים שם, מכל מקום, למרבה המשרה, קוראים את זה למרבה, אבל הכתיב הוא עם מם סופית באמצע המילה. מה עושה מם סופית באמצע המילה? כלומר, למרבה, המם הזאת היא מם סופית באמצע המילה. זה הכתיב. למה? אמר רבי תנחום דרש בר כפרה בציפורי. מפני מה כל מם שבאמצע תיבה פתוח וזה סתום? למה המם הזאת סתומה? ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו ומשיח, וסנחריב גוג ומגוג, ואיך אומרים? לגמור עם זה. במקום כל אלפי שנים של סבל, לעשות את חזקיהו ומשיח, וגמרנו, שיסתכל, שיסיים את התיקון. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל, שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, לא עשיתו משיח. חזקיה שעשית לו כל הניסים הללו, ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח, לכך נסתתם. לפני שנבין את הדברים, קודם כל, מה לכך נסתתם? המם הפתוחה נעשתה מם סתומה. פה רואים שמם סתומה זה לסתום את המשיחיות, לסתום את הפה של המשיח. מם סתומה זו סתימת המשיחיות, סתימת הגאולה. למרבה המשרה עם מם מרובעת, כדי, מם סתומה, כדי להגיד לך, אז כשאנחנו מגיעים לסדום, אז בעצם משיח נתון בסד הסדומי עם המם הסתומה שבסוף הסדומיות, שהיא בעצם באה ואומרת לא, לא יהיה פה פתיחת מימיות המם הזאת, אלא היא תהיה סתומה. מה העניין של המם הזאת? אז תראו, אני לא יכול להאריך עכשיו, אני אגיד בשתי מילים, למדנו את זה בשיעורים קודמים, שהרב קוק כותב ברש מילין, שמם זה מלשון מים, זה לשון של מזיגה, של אחדות. המימיות הזאת, המזיגתיות הזאת, כשהיא בשורש העליון שלה, לפני שהיא נפתחת, היא מם סתומה, מאמר סתום, כלומר, אורות שלא יורדים, שלא נפתחים, שלא מתגלים. המאמר שנפתח ויורד למטה, המאמר המימי, המאחד והממזג והמביא שלום לעולם, המאמר הזה הוא המאמר המשיחי. המאמר המשיחי הישראלי זה ראש ממשלה, ותפסיקו לחשוב שזה משהו עזוי, זה ראש ממשלה, אבל ראש ממשלה כזה שמצליח להביא את מאמר השם לכלל העולם, למזג ולאחד באחדות מימית. אתם יודעים, מים זה הדבר הכי מתאחד, שפוך טיפה למים, ברגע שהיא נכנסה למים, זהו, אי אפשר יותר למצוא אותה, זה הופך להיות דבר אחד לגמרי. אז בעצם המם, המאמר האלוקי, שבפיו של מלך המשיח, שהוא יביא את כל העולם לאחדותו, להאמין בהשם אלוקים, המאמר הזה, הוא היה אמור להיפתח ולהופיע אצל חזקיהו, וגאולת העולם הייתה מסתיימת. אבל כיוון שחזקיהו לא זכה, אז ממילא הוא לא משיח, אז למרבה הפך למם סתומה, מם סופית. וזוהי סדום שמנסה בעצם לסתום את הפה של המשיח, ומנסה להפיץ בעולם תפיסה זימתית, שהיא בעצם מורידה את ערך החיים, והיא למעשה מכניסה ייאוש, כאילו תענוגות, אבל אתה נכנס טיפה פנימה, אתה רואה אנשים מיואשים, פסימיים, שאין להם משמעות לחיים, לא מבינים מה הם עושים פה בכלל. לא מבינים בשביל מה הם פה. היום ונורא. אז עכשיו שימו לב. זה בעצם, ראינו את, אבל מה קרה לחזקיהו? מה חזקיהו טעה שהמשיחיות, הוא הפסיד אותה, הלכה ממנו? מה קרה פה? אומר הרב קוק בחבש פאר, תראו איתי במקור ד', חבש פאר, דרוש א' עמוד נון ג', חזקיה היה צדיק גמור, ועיקר מחשבתו רק בעניין תורה. חזקיהו לא עניין אותו כלום, רק תורה, תורה, תורה. יישוב ארץ ישראל בזמנו ירד. למה? לא עניין אותו כלכלה, לא, זה רק תורה, כולם למדו תורה. ממשיך הרב אומר שזה דבר גדול, אבל יישוב ארץ ישראל היא בעצמה דבר קדוש ונשגב, והצלחת ישראל בארץ ישראל, ההצלחה המדינית, הכלכלית, חברתית וכו'. הצלחת ישראל בארץ ישראל גורמת להכיר לכל באי עולם גדולתו יתברך והשגחתו. וזאת היא תכלית ביאת המשיח, לומר שלום לרחוקים ולקרב הכל תחת כנפי השכינה. והנה, חזקיה, כיוון שראה שעיקר הנס היה לתועלת כבודם השם ועושרם, על מה מדובר פה, הייתה שם מלחמה גדולה עם צבא אשור. צבא אשור הגיע 185,000 ראשי גייסות, צבא שאי אפשר לתאר את גודלו בכלל. פשוט אי אפשר לתאר, כמו מבול אחד גדול של אנשים. עכשיו הם באים עם כל הרכוש להם. בא מלאך השם, נוגף אותם כולם, וחזקיהו קם בבוקר, מה מגלים? שכל הרכוש של צבא אשור, רכוש אדיר, אי אפשר לתאר את גודל הרכוש הזה, חוץ מזה שצבא אשור הוקה, כל הרכוש, פה בבקשה, עם ישראל מתאשר בין לילה, באושר עצום. חזקיהו אומר, אותי כסף לא מעניין, כולם לבית מדרש ללמוד תורה. והוא לא אומר שירה להשם, על הכסף הרב שנכנס לקופת המדינה, ובגלל זה הוא לא זוכה להיות משיח. שומעים דבר? הוא היה ענק תורה, אבל לא משיח, כי משיח צריך לגלות את האור בכסף של עם ישראל. לגלות את האור בסד הכי סד. קח אבנים וסדת אותם בסיד, ועליהם תכתוב את התורה. זה משיח. בוא נראה את הדברים פה. אומר הרב, מנה חזקיה, כיוון שראה שעיקר הנס היה לתועלת כבוד השם, עם השם ועושרם, וענייני עולם הזה לא היו חשובים כל כך לחזקיה, להתעורר, לומר עליהם שירה. אבל מעלת משיח היא שכל ענייני עולם הזה יעלה אותם להשתמש בקדושה. אז ממילא חזקיהו הפסיד את המשיחיות. עוד פעם למה? גם פה אמנם זה בסדר, זה צדיקות שהוא רק דבק בתורה, אבל כשאתה מלך אז אתה צריך לדעת שהקדושה מתגלה בתוך הסד, חסד, חיות שבסד, החיות שבתוך המציאות הגבולית הארצית, כולל הכלכלה הישראלית, כולל הצבא הישראלי, השלטון והריבונות, כל הדברים האלה. וחזקיהו על זה לא אומר שירה, מאבדים את המשיחיות. עכשיו, אחרי ההבנה הזאת, יש לנו קושייה. למה? כי בתיקוני זוהר ה', תיקון חמישה, נאמר כך, מם סתימה, המם הסופית שלנו, היא מם רבתה, היא המם הגדולה, מלמרבה המשרה. ואומר תיקוני זוהר, ובגינה יתמר לגבי קלה, תהל היא מקודשת בטבעת זו, מם סופית. אז טוב, אז יש מנהג ידוע לעשות טבעת שהיא עגולה מבפנים, מרובעת מבחוץ. כן? עכשיו, המנהג הזה, הנה, יש לו מקור פה, זה גם מובא באוך השולחן, זה מובא גם. המנהג הזה, מנהג שנהגו בו הרבה מאוד, רוב עם ישראל היום מקדש בטבעת עגולה. עגולה. אבל אנחנו צריכים לנסות להבין. למה שחתן ישים לאשתו טבעת שלכאורה היא רומזת לסדום, לא עלינו. למה? כי יש בה תעיגול של הסמך, תריבוע של המם סופית, הדלת זה הקלה עצמה שהיא השכינה, ואתה שם לה את, את הדבר הזה, אז מה עכשיו, אתה רחמנה אצלן סדום פה? מה זה הדבר הזה? מה אתה שם לטבעת כזאת? אז כמובן שזה לא שם, הרי זה מגיע, זה תיקוני זוהר. הארי הקדוש אמנם כותב, מהם ולכן טבעת עגולה. אבל יש כל מיני ספרי חסידות, ועוד וגם ארוך השולחן מביא את זה, שיש מנהג כמו מם סופית, כן? אבל מכל מקום, שימו לב. שימו לב טוב. המם הזאת, מה אמרנו? שהיא מם ששומרת, שהיא מם של חומות. סמך סומכת, מעמידה דבר על הגבול שלו, והמם עושה חומה, נכון? אז בעצם אפשר לומר כך, הרי הוא מקדש אותה. מה זה נקרא שהרי את מקודשת לי? שאת מותרת לי ואסורה לכל העולם? אז אפשר להגיד שהמם הזאת, שיש בה את החומות של הסמך והמם, היא באה להגיד שכלפי, במובן האישותי, את עכשיו כלפי כל העולם, את אישה שאסורה על כל העולם. אז אפשר להגיד שזה מה שהטבעת כאילו באה לומר, את עכשיו הרי מקודשת, מה הכוונה? מותרת לי, אסורה לכל העולם. מיוחדת רק לי, נכון? אז ממילא הוא שם לה את הסמך והמם סופית כלפי העולם. וכלפיו זה כמובן חיבור. אבל שימו לב, שימו לב, אפשר גם להגיד עוד דבר. המם הזאת שלמרבה המשרה, היא הייתה צריכה להיות מם פתוחה, אז חזקיהו כבר היה בא ואני המשיח, נכון? עכשיו, כיוון שלא זכה, לא זכינו, אז המם נסתמה ניתה מם סתומה. אבל צריך להבין, מסביר הרב קוק בריש מילין, שהמם הסתומה היא השורש של המם הפתוחה. צריך להבין את זה. כלומר, המם הפתוחה, כשהיא מורידה את האורות האדירים שלה, את המאמר המימי, המאחד, את כל העולם, תחת, בצילה של אמונת השם, והתגלות אור השם בעולם, ותיקון עולם, ואהבה, ואופטימיות, והרמוניה, ואוניברסליות, וכל הטוב שבעולם, המם הזאת הפתוחה, שורשה במם הסתומה. אנשי סדום רצו לעצור במם הסתומה שלא תיפתח. אבל המם הסתומה הזאת היא מם של ברכה. אז כביכול החתן אומר לה, תשמעי, יש פה סמיכה שאת עומדת על גבולך. יש פה מם סתומה שהיא כמו הפוטנציאל של להפוך מהמם הסתומה, אנחנו מושכים תאורות אל המם הפתוחה. וזה כאילו השורש על המעיין. אבל שימו לב היטב שאני אומר, מי שנהג בזה, שימשיך לנהוג בזה. רוב עם ישראל נוהג בטבעת העגולה, וזה יותר פשוט להבין. למרות שאני אומר עוד פעם, התיקוני זוהר, זה תיקוני זוהר על המם. ואני אומר עוד פעם שבריא הקדוש כתוב עגולה כמו המם. הוא כתב עגולה. זה מעניין. טוב, אז אני אומר עוד פעם, יש בזה מנהגים שונים, כל המנהגים קדושים. נמשיך הלאה. אז בעצם ראינו אם ככה, שלמעשה סדום זה הניסיון להנציח את הגבול, להאדיר את הגבול, להאדיר את החומות, אינטרסים, רוע אחד לשני, והם התחילו מלוותר על גבולות התורה, והם התחילו מזימה. זימה זה נראה משהו לא מזיק, סרט הוליוודי כזה. זה נראה לא מזיק, אבל פתאום אתה מתחיל לראות שזה נהיה יותר גרוע, יותר גרוע, יותר גרוע. אני, יש לי עכשיו על הפה כמה ידיעות להביא לכם מהחדשות שאני עוצר את עצמי, אבל ידיעות נוראיות ואיומות במוסדות חינוך, בכל מיני מקומות, דברים איומים ונוראים, וזה מדרדר ומדרדר. דירות בירושלים, אני אעצור פה, כי אם אני אתחיל לדבר, לא רוצה שתיכנסו כולכם לדיכאון. המצב הולך ומדרדר בתחום הזה. עכשיו, זה הולך ומדרדר, לאן זה מושך? זה מושך למקום של פלגנות, של מריבות, של ירידת ערך החיים, אני לא רוצה להמשיך הלאה. אנחנו בעזרת השם נעצור את זה, אנחנו נתקן את זה. כולם אחים אהובים, מבולבלים, עם ישראל עם קדוש, אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לעבוד, צריכים להפיץ, כמו אברהם אבינו. כל מקום, שאלנו מה זה וישקיפו על פני סדום, ורשי אמר לנו כל השקפה שבמקרא לרעה. אז זה לרעה, מה זה וישקיפו? עכשיו, עוד דבר שאלנו, והשם אמר, חסה אני מאברהם. מה העניין של כיסוי פה? ועכשיו שימו לב שיש לנו פה גם את לוט. מה זה לוט? גם כיסוי, נכון? אז הכל פה זה כילוי וכיסוי. תראו איתי ביחד מקור ה', מלכים א', פרק ו'. ויעש לבית חלוני שקופים אטומים. לבית המקדש עשו חלונות שקופים אטומים. שימו לב לביטוי הזה, שקופים אטומים. הפשט הוא שעשו חלון שהוא לא מכניס אור פנימה, אלא הוא מוציא מהבית אור החוצה. להגיד שבית המקדש לא תלוי בעולם, אלא העולם תלוי בבית המקדש. אז לכן עשו את הכיוון של החלון בצורה שכאילו בית המקדש מאיר החוצה. לא כמו שהאדריכלים עושים להכניס את האור, אלא הפוך, להוציא את האור. אבל בואו נסתכל על הביטוי, שקופים אטומים. הבנתם? זה חסד. יש סעד, זה אטומים. ויש שקופים, מה זה? זה לגלות את האור. גילוי אור הוא לא יכול להיות בלי כיסוי. צריך להיות גבול, צריך להיות סעד, צריך להיות גבול שמצמצם את האור. אחרת אי אפשר להתחבר לאין סוף, אין בכוחנו. צריך סעד, צריך גבולות, צריך להכניס דברים לתוך תעלות החיים, לנתיבות, לאורחות, להתגלות אור השם באורחותיי, אומר אבן עזרא. באורחות השם, באורחות, בגבוליות. אבל זה צריך להיות שקופים אטומים, סעד, אבל שיש בו חיות, שהוא שקוף, שהוא פתוח. הגמרא בברכות נונחת עמוד א' אומרת, רב ששת נתן עיניו בו, באיזה מין אחד ששיגע אותו, נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות. מה זה? אומרים, פשוט מאוד, מה זה נתן עיניו בו? ברגע שהוא גילה וישקף, הוא ישקיף עליו. מה זה נקרא להשקיף? נדמה לי התרגום נתן אומר, ועודיק. הוא מה שנקרא לדקדק בפרטים, להוציא החוצה את הפנים שלו, להסיר מעליו את הכיסוי. ברגע שהוא מסיר מעליו את הכיסוי, נעשה גל של עצמות. כלומר, הכיסוי מעניק לנו זמן, שנים רבות של חסד, כי הוא מאפשר לנו לאט לאט לתקן. זה כמו בידוד מהאש הגדולה. ברגע שאתה מסיר את הכיסוי, נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות. ולכן וישקיפו על פני סדום הזה, שהוא מסיר את כל הכיסויים, את כל החומות, ופשוט מסתכל עליהם כמו שהם במערומיהם, ובאותו רגע קלטה אליהם, אל אנשי סדום, קלטה עליהם הרעה. עכשיו, לעתיד לבוא, אומר ישעיהו כ"ה, ובילע בהר הזה, בהר ציון, בירושלים, פני הלוט. איזה לוט? הלוט על כל העמים. כל העמים נמצאים באיזושהי מסכה, באיזשהו כיסוי, באיזושהי כיסוי של צביעות גדולה, שכאילו באה לתקן עולם ואכפתיות, והכל אנטישמיות, ונגד עם ישראל, ונגד תיקון עולם. ובילע בהר הזה פני הלוט. איזה לוט? הלוט על כל העמים. ובעצם הסילוק של הלוט, המסכה הזאת, מאחורי הלוט מסתתר שם משיח, וזה מה שיוצא מלוט, מבנותיו. רות המואביה ונעמה המונית, משם יוצא מצאתי דוד עבדי בסדום. צריך להבין למה. מעניין עוד שבראשית יוטט יודלף בשמה באנשי סדום שמנסים לשבור את הבית ולהיכנס לקחת המלאכים, ואת האנשים אשר פתח הבית יקו בסנברים. כלומר, בסופו של דבר, הם מקים אותם בכיסוי, שהם לא יראו, כי הם חושבים שהם רואים הכל. אבל שימו לב רבותיי, אני כיוון שלא נשאר זמן, ואנחנו צריכים את עיקר המסר, אז בואו נעשה את זה בקצרה ובזריזות. מה פתאום משיח בסדום? לא מצאת מקום יותר טוב? אומרת הגמרא בקידוש הירושלמי, ירושלמי, קידושין, פרק ד' הלכה א', רבי אבא בר זימנה בשם רבי הושעיה, מה אומר? גדול הוא קידוש השם מחילול השם. אומר הרב צבי יהודה בשיחותיו לדברים, עמוד 569, יש שני מובנים למם בעברית. מה זה גדול קידוש השם מחילול השם? מה אתה עושה צחוק? מה גדול קידוש השם מחילול השם? מה אתה מעדיף? ברור שקידוש השם יותר גדול, מה השוואה בכלל? אומר, זה לא מם היתרון, יש מם יתרון, זה גדול מזה. זה לא הכוונה פה, אלא מם היחס, זה יוצא מזה. איך יוצא? אומר הרב צבי יהודה, כשקידוש השם מתגלה מתוך חילול השם, זהו קידוש השם הגדול ביותר. האור מתגלה מתוך החושך. גדול קידוש השם הבא מתוך חילול השם. זה מה שהירושלמי אומר. גדול קידוש השם שבא מתוך חילול השם. כשאתה מתמודד עם סדום, וסדום עם כל הרוע, ומשם אתה מוציא את המשיח, אתה מהפך את כל הרוע של העולם. ואומר הרב קוק בספר אורות ישראל, פרק א', סעיף ו', מקור ז' לפניכם, שתי נטיות מתרוצצות, הננו פוגשים בנפש האדם, לשתי מגמות מחולפות, כלומר בתוך האדם יש מלחמה. נטייה למלא את כל שאיפת הרע, ולעומתה שאיפת הטוב. והשלום בתוך האדם מתכונן על ידי כבישת אחד מן הצדדים, בדרך כניעה לצד השני. כלומר, הטוב צריך להכניע את הרע. או משהו למעלה מזה, בדרך כריתות ברית. והתאחדות גמורה, המימיות של מלך המשיח, שהוא גורם גם לרע להתאחד עם הטוב ולהתחיל לשרת את הטוב. באופן שהצד המנגד מתהפך כולו עם כל כוחותיו לצד שכנגדו לחם. אז בעצם עכשיו שימו לב, כל ההתמודדות שיש לנו היום, צריך פה להפוך אותה למהלך של תשובה מהאהבה. ואז מה יקרה? אומר הרב קוק באורות התשובה ת' ג', זרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף. מתי הרצון הוא עוצמתי, מתקן עולם? דווקא על ידי צאתו מהלחץ. לחצו אותו, הכניסו אותו למקום של זימה, של נפילות, והלחץ הרצון נלחץ. כשהוא חוזר בתשובה, הופך להיות רצון אדיר, שאף לכיוון הקדושה. בעלי תשובה ממשיכים בחילה יתרה, ממשיכים בכוח יתר, את עוז החיים ממקור הטוב. מה מקור דבריו של הרב? בזוהר חיי שרה, קופקפתת עמוד ב', רבי יוסי אמר, דמרהון די תשובה, בעלי תשובה, קריבין למלכה הם קרובים לקדוש ברוך הוא, יתיר מכולו, יותר מכולם. ואינון מה משכי עליו, כלומר מושכים בכוח חזק, כוח גדול, ברעותה דיליבה יתיר ובחל הסגיה להתקרבה למלכה. כל מה שקורה היום, כל התופעות שמזכירות לנו התחלת הידרדרות נוראה, שאנחנו רואים מול עינינו, כולם נועדו בשביל להפוך את עם ישראל לבעלי תשובה, שכשהלחץ שלחצו את הרצון לכיוון הלא טוב, ייצור קפיץ אדיר לכיוון הטוב של קדושה, של אורות, וכך בעזרת השם, המם הסתומה תיפתח ונזכה לאורו של משיח. חזקו ואימצו.